ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף קוף חף חת עמוד א'. אנחנו פותחים עם דיבור מתחיל מהמשנה, אבל לא את הטבל וכו'. בשיעור הקודם עסקנו בפירוש המשנה, מה החידוש מאחורי כל דבר ודבר שמוזכר שם, שמותר להזיז, לפנות, כדי לפנות מקום לאורחים, לתלמידים. וכעת אנחנו נתמקד בדברים שאסור להזיז, וביניהם הטבל. אז הגמרא שואלת, פשיטא, הרי טבל הוא דבר שאסור לאכול, הוא בעצם מוקצה. אז מה, אני צריך את המשנה לפרט שלא מזיזים קופות מלאות טבל? לא, צריכה לא, אני כן צריך את המשנה בטבל טבול מדרבנן. יש רמות שונות של טבל, יש טבל שהוא אסור מדאורייתא, ויש טבל שהוא אסור רק מדרבנן, וכגון שזרע בעציץ שאינו נקוב. מדובר על משהו, מזון, אוכל שצומח מתוך עציץ שאינו נקוב, ובכזה מן התורה הוא לא חייב בהפרשות, אבל הרבנן החמירו שצריכים גם ממצבים כאלו, דברים שצומחים מתוך עציץ שאינו נקוב, גם להפריש מהם. ועל זה בא המשנה ללמד שמוצרים, מאכלים כאלו, לא מזיזים אותם כדי לפנות את המקום. ולא מעשה ראשון וההמשך שלו נתלה תרומתו. הלוי קיבל מעשה ראשון, אבל הוא לא הפריש תרומת מעשר. עוד פעם הגמרא שואלת פשיטא, אגב המעוינים האלו הצבענו אותם בשיעור הקודם, והם מבליטים את השאלה החוזרת שלמה צריך המשנה לומר דבר שהוא כל כך פשוט. וההשחרה בחלק התחתון של המעוין הוא בא עם קושיות לגבי אילו הדברים שנעשו. הרי פשוט, וגם פה פשוט, שאסור להזיז מעשה ראשון כזה שלא נתרת מותו, זה טבל. לא, צריכה שהקדימו בקרי. אנחנו הרחבנו בשיעור הקודם בעניין הזה, אביי ורפפא ראינו את הדו שיח ביניהם, וכאן מדובר בלוי שלקח את המעשה הראשון שלו לפני שהכהן קיבל את התרומה, התרומה גדולה שכל בעל הבית מפריש מהיבול שלו, וכאן הלוי הוא הקדים את הכהן, אבל בשלב שהתבואה כבר הייתה חייבת בהפרשות, כולל תרומה גדולה. הלוי לקח את המעשה הראשון ולא הפריש התרומה הגדולה, החלק היחסי שהיה אמור להפריש, שאמור היה להפריש בעל הבית. אז הלוי הוא הקדים את הכהן בשלב של קרי, בשלב של גמר מלאכה, שנטל ממנו מעשר. הלוי הזה כן הפריש תרומת מעשר שהוא חוב הקבוע שמוטל על לוויים, זה הוא כן עשה, אבל מה? ולא נטלה ממנו תרומה גדולה, אבל זה הוא לא הפריש. מהו דתימה קדימה לרב פאפא לאביי? יש לנו חץ בצד הגמרא שמחזיר אותנו לעמוד הקודם, הזכרנו את זה מקודם, הדו שיח בין אביי ורב פאפא, היה הווה מינו לחשוב שאולי כמו שרב פאפא אמר, שבכל מקרה שלוי מקדים את הכהן, הוא פטור מהפרשת תרומה גדולה, כמה שמלן כדשני לאביי. אז המשנה מלמדת כמו שהבית תירץ שהפטור על הלוי בהפרשת תרומה גדולה זה רק אם הוא מקדים את את הכהן בשלב של קדם גמר מלאכה, בשלב השיבונים, ולא בשלב הקרי. ואם הוא הלוי הקדים את הכהן בשלב של קרי, הלוי הזה כן חייב להפריש בנוסף לתרומת מעשר את תרומה הגדולה. ואם הוא לא עשה כן, הוא נחשב טבע, ואסור לפנות קופות לעוד מעשר ראשון במצב כזה בשבת, ולא את מעשר שני והקדיש שלא נבדו. פשיטה, אם לא פדע, אם לא פדע אותם, אז ברור שאסור להזיז אותם בשבת. הוא לא יכול לאכול הקדיש או מעשר שני מחוץ לירושלים בשבת. אז למה המשנה מלמדת דבר כל כך פשוט? התשובה, נשים לב שסימנו את השורות הבאות, אנחנו מדברים על חמשת השורות האלו כתשובה ארוכה. פה נתייחס לדיני פדיון הקשורים למעשר שני והקדש. עונה הגמרא, לא צריך, אני צריך את המשנה ללמד על איסור הזזת הדברים האלו. תנפדו ולא נפדו כהלכתן, היה ניסיון לפדות אותם אבל לא עשו כן כהלכה. מעשר שפדו על גבי הסימון, שהסימון הוא חתיכת כסף או מתכת שלא הונפק עליו הצורה, הוא נקרא לזה צורת מטבע חלקה. הבעל הבית כאן פדה את המעשר שני על כזה דבר, על הסימון שאין עליו צורה, והפדיון במצב כזה הוא לא תופס. דרחמנה, מה התורה ציוותה וצרת הכסף בידיך, ודורשים את המילה וצרת דבר שיש בו צורה ולא הסימון, לכן הפדיון לא תופס. אבל לא כמו שהיה חב אמינה לחשוב שהבן אדם הבעל הבית לא עשה כלום. הוא כן, הוא עשה מה שבעיניו היה נראה כפדיון, אבל לא תופס בגלל שהוא עשה על הסימון. ולגבי הקדש, הקדש מה קרה פה? הוא הקדיש מזון, והוא פדה את הוא ניסה להזיז את או להעביר את הקדושה על מה? שחיללו על גבי קרקע. וזה לא תופס כשמדובר בפדיון הקדש. דרחמנה אמר ונתן הכסף וקם לו, ואנחנו מבינים שכסף הוא בניגוד לקרקע, אז פדיון על קרקע לא תופס, וממילא ההקדש נשאר הקדש, ולכן הוא לא יכול להזיז אותו בשבת. והמשנה הזכירה גם צמחים שונים שלא מזיזים אותם בשבת, ולא את הלוף. תנו הבנן, מטלטלין את החצב מפני שהוא מאכל לצבעים, ואת החלדל מפני שהוא מאכל ליונים. רבי שמעון גם לא אומר אף מטלטלין שברי זכוכית מפני שהוא מאכל לנעמיות. אוף הזה אוכלת גם זכוכית. אמר לי רבי נתן, רבי נתן פנה לרבי שמעון אחרי שהוא אמר דבר שהוא מרים גבות, היתר הזזת שברי זכוכיות. אז רבי נתן אמר לו, אלא מיית החבילי זמורות יטלטלו מפני שהוא מאכל לפילים, ולכאורה וודאי שלא מטלטלים חבילי זמורות. אגב, הנעמיות רש"י מציין שזה בנות היענה. אז מה רבי שמעון עונה לרבי נתן? ורבי שמעון בן גמליאל שהוא התיר הזזת שברי זכוכיות ולא מתיר הזזת חבילי זמורות, נעמיות שכיחי פילין, שזה הייצור שאוכל זמורות, לא שכיחי. אמר המימר, והוא דעית לנעמיות, לפי המימר ההתר של הזזת שברי זכוכיות זה רק אם בפועל יש לו נעמיות. אמר רב אשי, הוא בא לחלוק, אמר רב אשי למימר, אלא דקמה לי רבי נתן ורב שמעון גמליאל, חבילי זמורות יטלטל מפני שהוא מאכל לפילין. אתה חושב לומר אית לפילין, אתה רוצה לחלק לומר שכל ההתר של שברי זכוכיות, וכאן המקביל שלו יהיה אם יש לו פילין, אי איתלי פילין, אם הבן אדם באמת בעלים של פילין, אמי לא, למה שלא יזיז את המאכל שלהם? הרי הוא חייב להאכיל, לטפל בבעלי חיים שברשותו. אלא ראוי, כל הדיון פה הוא לא על אדם שיש לו בעלי חיים כאלו, אלא מאחר שהדברים האלו, השברי זכויות, הזמורות, הם ראויים לאותם בעלי חיים, זה מה שמד מאחורי דברי רבי נתן. החינם גם לגבי הנעמיות, אומר רב אשי למימה, גם כשמדבר להנעמיות, ראוי. לא שיש לו נעמיות, דהיינו, בשונה לדברי המימה, אלא גם אם אין לו, רב שמואל התכוון לומר שמאחר ששברי זכויות הם ראויים לעמיות, גם לאדם שאין לו עמיות יכול להזיז אותם. אמר אביי, וכאן רבי נותן לנו רשימה של ארבעה תנאים. אמר אביי, רב שמואל, רבי שמעון, רבי שמואל ורבי עקיבא, כולהו סביר עליהו, כל ישראל בני מלאכים הם. הגמרא בסוכה והתוספות שם בדף זין עמוד ב' מציין שזה כשכתוב שהבאי אומר שכול הוא סביר לו, זה לא אומר שכל אחד סובר כמו השני, זה אומר שכולם אמרו דעותיהם בהקשרים שונים על סמך הרעיון שכל ישראל בני מלאכים הם, וזה יבוא לידי ביטוי בשורות הבאות. לפני שנתקדם, נק נציין שהצורת בית שאתם רואים כאן בהמשך מוסבר בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. הבלגנו שמות כאן, סדרה של תנאים שסוברים כל ישראל בני מלאכים הם. כפי שאתם רואים, ארבעת השמות שהזכיר הבאי מובלטות. רבי שמעון בן גמליאל הדאמרן, רבי שמעון בן גמליאל שאמר שאפשר להזיז שברי זכוכיות בגלל הבנות יענה, למי יש אוף כזה? אלו אנשים שהם בני מלאכים, אנשים עשירים, הם מגדלים כאלו כאלו אופות. אנחנו גם ממליצים להסתכל ברשי בדף קוף חף וו עמוד ב', חמש שורות מסוף העמוד שם, דיבור מתחיל לעורבים, כגון עשירים שמגדלים עורבים לגדולה. אז הדבר, כאן הפנות יענה, זה נאמר באותם רוח דברים. וממשיך הגמרא, רבי שמעון, איפה רואים שהוא בדעה הזאת של כל בני ישראל בני מלאכים? תתנן בני מלאכים סכין אגבי מכותיהם שמן ורד, שכן דרכן של בני מלאכים לסוך בחול, כלומר גם בלי מכה. רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלאכים הם. לפי רבי שמעון כל ישראל ראויים לסוך על גבי אורם שמן ורד. וכאן רשי אומר, למעלה בשורה שנייה בקצרות, שכן דרכן לסוך בלא מכה, הלכך לאו מוכה מילתא דלרפואה. זאת אומרת שאם לאדם יש לו מכה, ואנחנו כמובן מדברים בשבת, הוא יכול להשתמש בשמן ורד, לפי רבי שמעון, גם אם הוא לא מבני מלאכים, כי כל ישראל בני מלאכים, ושימוש בשמן ורד, מאחר שמשתמשים בו, שחים בו גם בלי מכה, גם אם האדם יש לו מכה, זה לא מוכה, מיוטה, זה לא נראה שהוא עושה כן לשם רפואה. ועל סמך זה מותר לכולם להשתמש בשמן ורד, גם למי שיש לו מכה, וגם מי שאינו בפועל מבני מלאכים, לסוך אותו בשבת. רבי ישמעאל ורבי עקיבא, דתניא, הרי שהיו נושים בו 1,000 מנה, ולבוש אצלה בת 100 מנה. אדם שחייב כסף, והוא לבוש בגד יוקרתי, ששווה 100 מנה, מפשיטין אותו, מלבישין אותו אצלה, רואי לו, זה דעתו של התנא, כמה כדי לשלם את החוב, מורידים ממנו את הבגד היוקרתי ומוכרים אותו, ובכסף הזה הוא ישלם חלק מחובו. תנא משום רבי ישמעאל ותנא משום רבי עקיבא, כל ישראל ראויים לאותה אצטלה. ומאחר שכן, אותו אדם שחייב את הכסף לא מחייבים אותו להוריד בגד אמנם יוקרתי, כי זה בגד הראוי לו, מאחר שכל ישראל בני מלאכים. חבילי תש וחבילי וכו', תנו הבנן, חבילי תש וחבילי עצים וחבילי זרדים, אם התקינן, זאת אומרת הוא הזמין אותם, הזמין אותם מערב שבת למאכל בהמה, מטלטלין אותם. ואם הוא לא הזמין אותם, לא ייחד אותם מערב שבת למאכל בהמה, אין מטלטלין אותם. רבי שמעון גמליאל אומר, חבילין הנתלין ביד אחד מותר לטלטלן, בשתי ידיים, וכאן יש להוסיף, אפילו אם הוא הזמין אותם, אבל הם כאלו גדולים, אם זה, אם נדרש שני ידיים כדי להזיז אותם, אסור לטלטלן. והאיסור הוא מפני טרחה. וכך אומר רש"י, אסור לטלטלן ואפילו הזמינן למאכל בהמה. דטרחה היא. חבילי סיעה, אזוב וקונית, הדברים האלו הגמרא תסביר אותם, אמנם במילים ארמיים, ארמיות שהגמרא הבין אותם, אבל בשלב הזה אנחנו נתייחס רק למה שכתוב. החבילות מהדברים האלו, סיעה, אזוב וקונית, הכניסן לעצים, הכוונה לייבש אותן, אין מסתפק מהן בשבת. למאכל בהמה, אם הוא הכניס אותם לשם מאכל בהמה, מסתפק מהן בשבת. וכותם ביד ואוכל, ובבד שלא יקטום בכלי. הפעולה הזאת בכלי הוא דרך חול. אנחנו נמנעים בשבת לעשות דברים שהם דרכם לעשות בחול. הוא מולל ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה, דברי רבי יהודה. הפעולה הזאת שהוא עושה בין אצבעותיו להוציא מהשרביטין את הגרעינים של הדברים האלה שהוא רוצה לאכול, אז הוא יכול לעשות את זה ביד, אבל לא בכלי. והחכמים אומרים מולל בראשי אצבעותיו ואוכל בלעד שלו אם לא בידו הרבה, כדי שהוא עושה בחול. אנחנו מסתכל בראשי, מולל ואוכל, אנחנו מדברים, אנחנו לומדים כעת ראשי שהתחיל, אולי נלמד ביחד, שלא יקטום בכלי כדי לחול, כדי אמרן, היימן דפרים סילקה דמי לתוכן, זה גורסים במלטי דרבי יהודה גרסינן, מולל ואוכל, ובבד שלא ימלוא בכלי הרבה, וחכמים אומרים מולל בראשי אצבעותיו, ובבד שלא ימלוא בידו הרבה כדרך חול. כך מצאתי בתוספת, אומר רשי, דרבנן מחמירי, הם יותר מחמירים מהדעה הקודמת, דבקלי, דבקולי ידע אסור, אלא בראשי אצבעותיו. ומי הוא מולל? כגון אם בא לאכול הזרע, מולל השרביטין שהזרע בתוכם. אנחנו נחזור להגמרה, וכן באמיתה, וכן בפגם, וכן בשאר מיני תבלין. מהי אמיתה? תשובה ניניה. אומר רשי, מנטה. סיעה, זה הוזכר למעלה, יש לנו את החיצים מצד הגמרא, שם מוזכר סיעה, מה זה? אמר יהודה, צטרי. כפי שאמרנו מקודם, הגמרא מביאה מילים שהיו מובנים בזמן הגמרא, ופה ושם אתם תראו ברשי גם, הוא מביא לשון לועזי כדי להסביר את דברים. אנחנו, בכל אופן, אנחנו נתקדם בהגמרא, מאחר שאם אדם מכיר את המילים ברשי מה טוב, ואם לא, אין לנו מסורת על הרבה צמחים שמוזכרים בשעס, ולהתחייב בפירוש הדברים, אנחנו לא נתחייב על כך, ונתקדם בגמרא. איזוב, מה זה? אברתה. קורנית, קורניתה שמה. אנחנו רואים שלגבי הצמח הזה, השם הארמית, הוא דומה לשם שמובא בברייתא דליאל. הגמרא שואלת, אתה רוצה לפרש שקורניתה הוא קורנית? שואלת הגמרא, והוא אמר לו, מן באי קורניתה? היה אחד ששמי צריך קורניתה, ושתקח חשי, ונמצא שהקורניתה הוא חשי ולא קורנית. אלא, אז הגמרא משנה את מה שאמרה מקודם, סיעה זה צטרי כמו ליל, איזוב הוא אברתה, גם זה כמו ליל, וכאן השוני, קורניתה חשי. איתמר, בשר מליח מותר לטלטלו בשבת. בשר תפיל הוא לא מלוח, הוא לא נמלח. רב הונה אמר מותר לטלטלו, ורב חיסד אמר אסור לטלטלו. רב הונה, הגמרא שואלת, אמר מותר לטלטלו, אותו בשר שלא נמלח, אתה רוצה לומר שלפי רב הונה מותר לטלטלו? ורב הונה, תלמיד דרב, הווה ורב, כרב יהודה סביר עלי דאיתלי מוקצה. הגמרא מתרצת, במוקצה לאכילה סבר לה כרבי יהודה, במוקצה לטלטל סבר לה כרבי שמעון. וזה מסביר לנו איך רב הונה מתיר טלטול בשר תפל, כי בסך הכל מדובר לא על איסור אכילה אלא על ענייני טלטול. הגמרא שואלת, ורב חיסטה אמר אסור לטלטלו, כשמדובר שוב פעם בעניין בשר תפל, מה הוא סובר אסור לטלטלו? ורב יצחק בר עמי איקלה לבי רב חיסטה, וחזה ההוא בר אבזה, זה אוף שהוא שחוט, תהווה כמטלטלו למשימשה לטולה. ראו שמטלטלים את הבשר אבז מהשמש לצל, ואמר רב חיסטה, שהוא היה שם זה ביתו, חיסרון כיס כחזינן הכה. אני רואה את הצורך להעביר, להזיז את הבשר אבז שהוא רק שחוט, אבל הוא תפל, ומזיזים אותו מהשמש שהוא לא יסריר שם, וסלקו, אומר רשי, על פיו מחמה לצל. אז הגמרא עונה, שני בר אבזה דחזי לאומצה. אומר רשי, באומצה כשהוא חי אוכלים, כלומר אחרי שהוא נשחק, אבל לפני המליחה אוכלים אותו בלא מלח. ולכן גם רב חיסטה, שבדרך כלל היה אוסר הזזת או טלטול בשר תפל, אבל ספציפי כשמדובר בבשר אותו עוף, מאחר שהוא ראוי לאכול אותו, זה חזי לאומצה גם לפני המליחה, אז לכן מותר לטלטלו בשבת. אומר התוספות, דחזי לאומצה, מכאן ראיה, דדם האיברים שלא פירש, כשמדבר בבשר שנשחט, וכל הבעל חי הוא נחתך, נחלק לאיברים איברים, והוא לא נמלח להוציא את הדם, הוא נקרא לו בשר תפל. אז מורים מכאן שאותו דם שאנחנו יודעים באופן כלי אסור לאכול דם, אבל דם שהוא נספג כעת באיברים שלא פירש, הוא לא, הדם הזה לא פירש מן האיברים, מותר. תקמר דחזי לאומצה, מה שאנחנו רואים פה, אף אגב זה לא מליח, למרות שהוא לא עבר מליחה, כל זמן שאדם לא פירש, הוא מותר באכילה. תנו רבנן, דג מליח, עד עכשיו דיברנו על דברים שנצרכים שחיטה, כעת אנחנו מזכירים דג, דג כידוע לא מצריך שחיטה, דג מליח מותר לטלטלו, דג תפיל אסור לטלטלו. כאן אנחנו לא מדברים מדיני דם או מליחה, הרי דם דגים אינו אסור, אבל אנחנו מתמקדים ביכולת או הראויות, האם הוא ראוי לאכילה בכלל. אז דג מליח הוא ראוי לאכילה, דג תפל אסור לטלטלו, זה כשמדובר בדגים. בשר בין תפל ובין מליח מותר לטלטלו. אמנם אנחנו לא גורסים מה שמובא בסוגריים, אבל בכל אופן מובא בסוגריים שהוא סתם, המקור הזה שהוא בלי שם, הוא נקרא סתם, הוא כרבי שמעון, הוא כמו רבי שמעון. איך רואים את זה? כי ההתר של טלטול בשר, גם אם הוא תפל, זה מסתדר עם שיטת רבי שמעון. אבל יש עדיין מקום לפקפק אם יש לגרוס כך, כי בצד שני מובא פה שדג תפל אסור לטלטלו. האם רבי שמעון היה אומר כזה דבר? אז זה דבר שצריך עיון. אנחנו נשאיר את הדברים כמו שהם. תנו רבנן, מטלטלים את העצמות בפני שהוא מאכל לכלבים. תוספות מציין, מטלטלים את העצמות לרבי יהודה דאית לי מוקצה, מהי רגעון שלא היה עליה בשר מאתמול. אז אנחנו חוזרים לגמרא. התנא התיר טלטול עצמות בגלל שזה ראוי להאכיל כלבים. ממשיכים לעמוד ב', בשר תפוח, זה גם מותר לטלטל. אומר רש"י, תפוח מסריח בפני שהוא מאכל לחיה. מים מגולין, גם זה מותר לטלטול, למרות שיש חשש סכנה ש איזו בעל חי ארסי כמו נחש שתה מהם ואיטיל בו ארסו, בכל אופן מותר טלטול אותם מים מגולים בפני שאין רואים לחתול. אומר רש"י, לחתול לא מזיק לי ארס לנחש, שאף הנחשים היא אוכלת. ממשיך הגמרא בשום גמרא, אומר כל עצמן אסור לשלטן בפני הסכנה. הסכנה שהזכרנו מקודם, אין להשעות ברשותך מים מגולים, מחשש שאדם ללא ידיעה או התראה מראש הוא יכול לבוא לשתות אותם, וזה יכול לסכן אותם אם יש בהם ארס. המשנה, כופין את השר לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו. הלול של התרנגולים הוא גבוה, וכדי שהתרנגולים, או יתר דיוק האפרוחים, שהם עדיין חסרי יכולת לקפוץ ולעוף, איך הם יגיעו חזרה ללול? אז באמצעות אותו סל שהוא מאפשר להם להגיע לגובה של הלול. אז אומר התנא שכופין את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו. תרנגולת שברחה, דוחין אותה עד שתיכנס. החידוש בעניין כפיית הסל, רש"י מציין אותו, כופין סל בפני ההפוכים, השמינן, המשנה מחדשת, דקלי ניטל לדבר שנוטל בשבת. אסור לטלטל אפרוחים בשבת, אבל הסל הזה מותר, למרות שמטרת טלטול הסל הוא בשביל דבר שלא ניטל בשבת. רש"י ממשיך, אבל אנחנו נחזור כעת לגמרא. הזכרנו התרנגולת שברכה היא ברכה מן הבית, ומה מותר לגבם? דוחין אותן עד שתיכנס. המילה דוחין, רש"י מוסיף דוחין בידיים, אבל זה לא מדובר פה בהגבעת או תפיסת התרנגולת לגמרי, רק דוחין אותו. אנחנו נראה בגמרא שיש כאן פעולות הזזת בעלי חיים, פעולות שונות, ואפשר לרשום אותם ברשימה מן הקל אל הכבד. הדבר הכי פשוט או מינימלי שאנחנו נזכיר זה דוחין. יש שלב יותר מתקדם, מדדין, ושלב הכי חמור נקרא לזה עוקרים. אז לגבי התרנגולת, המשנה מתירה דחייה עד שהם חוזרים לבית. מדדין, עגלים ושיחים. אומר רש"י, מדדין עגלים אוחז בצווארו ובצדדין וגורו ומסייעו ללך ומנענע לו ברגליו. זה מדדין. המשנה ממשיכה ואומר, אישה מדדה את בנה. אמר רבי יהודה, אם אתה בזמן שהוא נוטל אחד ומניח אחת, שהוא הולך, הוא מסוגל ללכת בצעדים כאלו. אבל אם היה גורר, אסור, כי אז הפעולה הוא לשאת, וזה כבר אסור בשבת. נסתכל ברש"י, אישה מדדה את בנה, אוחזתו בזרועותיו, מאחוריו, ומסייעתו, והוא מניע רגליו והולך. שנוטל אחד ומניח אחת, ממשיך. רש"י, שהתינוק מניע את רגליו, כשמניח אחת, מגביה אחת, אבל גורר אסור, מפני שנוסעתו, אם התינוק לא מסוגל להניע את רגליו, אלא במצב כזה הוא נגרר, אז האם שעושה כך שהיא אוחזת בזרותיו מאחוריו וגוררה אותו, זה אסור בשבת. אמשיך הגמרא, אבל לא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו הזזת בעלי חיים בשבת. אמר רב יהודה, אמר רב, בהמה שנפלה לאמת המים, מביא קרים וקסתות, ומניח תחתיה, ואם עלתה, עלתה. הגמרא שואלת, מיטיבי, איך רב יהודה מרב מתיר עד כדי כך, הרי יש מקור, בהמה שנפלה לאמת המים עושה לה פרנסה במקומה, בשביל שלא תמות. פרנסה אין, מה זה פרנסה? זה לזרוק לו אוכל איפה שהוא נמצא שם, אבל קרים וקסתות לא. אז איך אתה מתיר גם הקרים וקסתות? לא קשה. עד אפשר בפרנסה ואי אפשר בפרנסה. אפשר בפרנסה אין, אז מפרנסים אותו, זורקים לו אוכל איפה שהוא נמצא. ואי לא, אם זה לא קיים כאפשרות, מביא קרים וקסתות למניח תחתיה. הגמרא שואלת, אם אתה עושה כך, אתה שם קרים קסתות, והבהמה עולה עליהם, והכה מבטל כלי מהכנו. אתה מבטל את הכלי משימוש. ואומר רש"י, והכה מבטל כלי מהכנו, ומשניחם תחתיה, אין יכול לתתלם. זה דומה, הפעולה הזאת שאתה מבטל כלי מהכנו, זה דומה לסותר בניין מדרבנן. כמובן זה לא סתירת בניין ממש, אבל זה דומה לכך שאתה מבטל את הכלי משימוש. הגמרא עונה, סבר, מה שאנחנו לומדים כאן, כמו דברי רבי דמא רב, מבטל כלי מיחנו דרבנן. הרעיון הזה, כמו שרש"י הזכיר ואמרנו שסך הכל זה בעיה מדרבנן, צער בעלי חיים דורייתא, אבל שורים את הבעל חי במצב מצוקה הוא בעיה, הוא בעיה מן התורה, ואתי דורייתא ודחי דרבנן. ואם תשאלו מה המקור לומר שצער בעל חיים הוא דורייתא, רש"י מביא לנו את המקור שנאמר, עזוב תעזוב אמו ואיכא מן דדריש תימא דקרא. מי שדורש למה התורה מצווה לעזור לבהמה שהיא קורסת תחת מעשה, אז נותנים כתם לדבר משום צער בעלי חיים. ואלו מצוין בפרק שני שבא ומציע. חוזרים לגמרא, תרנגולת שברחה ראינו במשנה דוחין אותה עד שתיכנס. הגמרא מדייקת, דוחין אין, מדדין לא. וכאן נחזור מה שאמרנו מוקדם יותר, שהפעולה הזאת שדוחים הוא יותר קל, הוא פחות חמור ממדדין. ולכן הגמרא מדייקת פה שהתן המתיר דוחין, אבל מדדין לא, שלא יהיה אוחזה בגפיה ורגליה נוגעות בארץ ומוליכה, זה אסור. תנינה להד איתנו רבנן, מה שראינו במשנה הוא מופיע גם בברייתא, דהיינו המשנה מחזקת מה שמובא כאן בברייתא, מדדין בהמה חיה ועוף בחצר, אבל לא את התרנגולת. תרנגולת, מה הייתה אמרה לו? למה לא מדדין בתרנגולת? אמר אביי, משום דמקפיא נפשה, היא מגבעת את עצמה מן הארץ ונמצא שאתה מטלטל אותה. הפס הכפול שראינו כעת תחת לאביי, בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו התייחסותו של אביי לגבי הזזת תרנגולת. אז כעת אנחנו שמענו את ההסבר שלו למה דווקא אצל תרנגולת לא מדדין, וזה בגלל שהתכונה של תרנגולת שונה משאר בעלי חיים, שהיא מקפיא נפשה. ואומר רש"י, דמקפיא נפשה, מגבעת עצמה מן הארץ ונמצא זה מטלטל. אבל אווזים כשעושים בגפיהן אין מהלכים ברגביהן. אנחנו נחזור לגמרא, תני חדה. אנחנו הבלטנו שתי ברייתות שמופיעים כאן עם משולש. אז תני חדה, מדדים פעימה וחיה ועוף בחצר, אבל לא ברשות הרבים. פרישה מדדה את בנה ברשות הרבים, ואין צריך לומר בחצר, שאין צריך לומר שמותר בחצר. הזכרנו עכשיו חצר רשות הרבים. רש"י מוקדם יותר, איפה שהתחלנו לקרוא, הוא כבר שם מתייחס למקומות האלו. ואז אנחנו נחזור ונקרא ביחד. רש"י, דיבור המטריד דמקפיא נפשה, מגבעת עצמה מן הארץ, ככה מדובר בתרנגולת, ונמצא זה מטלטל. אבל אווזים שאצלם מותר לאותו פעולה שאסור אצל התרנגולת, היינו מדדין, שמדובר באווזים כשהם אוחזים בגביהן, שזה הצורה של מדדין, הם מהלכים ברגביהן. וכאן רש"י מתייחס לעניין רשות הרבים שלמדנו עכשיו בברייתא. ומי הוא? ברשות הרבים לא. הברייתא שקראנו דיברה על מדדין בהמה חיה ועוף בחצר, אבל לא ברשות הרבים. למה? משום שמא יגביה מן הארץ ונמצא נוסן דסתמה כרבנן. זה שקיים חשש שתבוא לידי נשיאת הדברים, שאתה נושא אותם ואז יהיה אסור, זה כשיטת הרבנן דפליגי עלי דרבי נתן במצניה. זה למדנו בעבר, שבפרק מצניה ראינו שרבי נתן הוא מקיל בעניינים אלו, גבי המוציא חיה ועוף בין חיים בין שחוטין חייב. זה לפי התנא קמא, לפי הרבנן. והאישה מדדה את בנה אפילו ברשות רבים, דינמי מגביה לי חי נושא את עצמו. דהכי מוקמינן הטעם דבאדם מודו רבנן לרבי נתן. אז בשאר בעלי חיים קיים מחלוקת, לפי רבנן לא אומרים חי נושא את עצמו. אני לא מרחיב כעת, זה למדנו בעבר, המושג הזה של חי נושא את עצמו. בכל אופן, כשמדובר בבעלי חיים קיים מחלוקת, ולכן ראינו פה בחצר אבל לא ברשות הרבים. אבל כשמדובר בבן אדם, הרבנן מודים להתר לכולה לרבי נתן, שאומרים חי נושא את עצמו. אנחנו נחזור לגמרא, ותניא אידך, אין עוקרין בהמה חיה ועוף בחצר, אבל דוחין בהן שייכנסו. מה זה אין עוקרין? אומר רש"י, אין עוקרין רגליה לגמרי מן הארץ, דמוקצה היא לטלטלה. יש איסור מוקצה בטלטול בעלי חיים. אם נשים לב, יש כאן שתי קצוות, אפשר לומר. יש עוקרין, שזה מוזכר שלא עושים כך, ויש קצה השני, אבל דוחין. אמרנו מוקדם יותר, אולי פעמיים אפילו, שדוחין הוא הפעולה הכי קלה בין שלושת הפעולות שהזכרנו. אבל זה משאיר מקום לסתירה פנימי במקור שקראנו עכשיו. אמרנו שאין עוקרין. מה לגבי המצב האמצעי שנקרא מדדין? אם מדייקים מהרשע, יוצא שיהיה מותר אותו שלב, אותו רמה אמצעי. אבל ההתר שבמקור הזה, שהוא ההתר על הדבר הקל ביותר, דהיינו דוחין, כן, מה לגבי מה שיותר חמוד, דהיינו מדדין? אז יהיה אסור. אז זה סתירה פנימי, וכאן הגמרא מפרטת. הגופה קשיא. המקור הזה הוא סותר את עצמו מיני ובי. אמרת ברשע, אין עוקרין. זה הפעולה הכי חמורה. אז זה לא עושים. אבל דדויי מדדינן. ניתן לדייק שהפעולה הזאת שהזכרנו כמה פעמים כבר, זה מותר. והדר אמרי, ואז אמרת בסיפה, דוחין אין, זה כן, אבל מדדין לא. אז מה לגבי מדדין? אמר אביי, סיפה הטען לתרנגולת. אנחנו נסתכל דרך החיצים למה שאביי אמר מקודם, שלגבי תרנגולת לא מדדין. אז הסיפה שדייקנו דוחין כן אבל מדדין לא, זה לגבי תרנגולת. שאמרנו שאצל תרנגולת אם מדדין תבוא לידי נסיעה ממש כי מגביר את עצמה. אבל לגבי שאר בעלי חיים רק עקירה אסור, אבל מדדין יהיה מותר, כן, את הבעיה הזאת או החשש הזה שהיא מקפיא את נפשה. המילה מקפיא, שלא נתבלבל, זו כוונה שהוא דבר כמו דבר שהוא צף, הוא מגביה את עצמו. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. אמר אביי, היימן דשחי תרנגולת, כשאדם בא לשחוט תרנגולת, ואנחנו מדברים כאן על על יום טוב שמותר שחיטה, לכבשינו, ואגב הייתי מרחיב את זה ואומר שזה לאו דווקא בעניין מוקצה ודברים הקשורים ליום טוב, כפי שנראה כאן בהמשך. מי שבא לשחוט תרנגולת, לכבשינו לקראי בערה, אינמי נדר להו מידר. או שאתה לוחץ עליו בשעת השחיטה, אתה לוחץ על התרנגולת שהרגליים שלו יהיו צמודים ומונחים חזק באדמה, או לחלופין תגביע אותו לגמרי. לכן אני חוזר בי במה שאמרתי מקודם, שכאן אנחנו לא מדברים דווקא בעניין הלכות יום טוב, הלכות מוקצה, כי עוד מעט נראה את ההסבר המפורט. דדילמה, אם אתה לא תעשה או כך או כך, אם אתה לא כובש אותו, אתה לוחץ על הבעל חי, על התרנגולת, שרגליו יהיו צמודים, קשורים חזק לרצפה, או מגביל אותו, מה יכול להיות? דדילמה מלך להו לטופרי בערה וערכה להו לסימנים. תוך כדי שאתה מנסה לשחוט אותו, הוא יעשה תזוזה כזאת עם ציפוני רגליו ויגרום לכך שהשחיטה תיפסל, על ידי כך שאתה במקום שאתה חותך או שוחט את הסימנים, את הקנה או ושת, אתה תבוא לידי כך שאתה עוקר אותם, וזה שחיטה פסולה. המשנה, אין מיידים את הבהמה ביום טוב אבל מסעדין. אז מיידים הוא אסור בגלל תרחה יתרה, אבל מסעדין, אומר רש"י מפרש בגמרא, ומיידים את האישה בשבת, זה משהו אחר. כשמדבר בבן אדם אפשר גם לעשות את הפעולה הזאת שנקרא מיידים. וקוראים לה חכמה. חכמה זה ביטוי או כינוי למיילדת. אז קוראים לה חכמה ממקום למקום, ומחללים עליה את השבת וקושרים את הטיבור. אומר רש"י, וקושרים לטיבור של ולד שהוא ארוך, שאם לא יתקשר ויחרך בשום דבר יצאו מאב אם יגבירו התינוק. ממשיך המשנה, רבי יוסי אומר, אף חותכין, זאת אומרת הטבור, וכל צורכי מילה עושים בשבת. צורכי מילה, כמונה ברית מילה, שיום השמיני יוצא בשבת. הנושא שהוספנו בשוליים, פעולות עזרה ולידת בהמה ביום טוב. שואל הגמרא, כיצד מסעדין? המשנה אמרה שלא מיילדין את הבהמה, אבל מסעדין. רבי יהודה אמר, אוחז את הוולד שלא ייפול לארץ. רב נחמן אמר, דוחק בבשר כדי שיצא הוולד. תניא כבתי דרב יהודה, כיצד מסעדין? אוחזין את הוולד שלא ייפול לארץ, בדיוק מה שרב יהודה אמר מקודם. ונופח לא בחותמו. מדבר פה במצב של נחיריו סתומים ברירים, ונותן לו דד לתוך פיו כדי שינק. אמר רב שמעון גמליאל, מרחמין היינו על בהמה טהורה ביום טוב. איך יעבד? מה זה מרחמין על בהמה טהורה? כמובן אנחנו מדברים במסגרת לידה. אמר אביי, מביא בול של מלח ומניח לה בתוך הרחם כדי שתזכור צרה ותרחם עליו. רש"י מביא פה בול של מלח. מה זה בול? מלא אגרוף דקייב לזה, יגרום כאבים וזוכרת צער לידה, ומרחמה את הוולד עם ריחקתו. אנחנו מדגישים את הביטוי הזה עם ריחקתו, זה יבוא לידי ביטוי או הבהרה בהמשך הגמרא. ומה עוד? ומזלפין מי שליה. מה זה מי שליה? אז לקחו את השליה וישרו אותו במים. אז אותם מים שנקרא פה מי שליה, אז מזלפין מי שעל גבי ולד כדי שתריח ריחו ותרחם עליו. וכל מה שאמרנו זה בדווקא תורה, בהמה תורה, אבל תמיה לא. מה הייתה מה? מה ההבדל ביניהם? תמיה לא מרחקה ולדה. והיא מרחקה ולדה לא מקרבה, זה לא מועיל שום דבר. לכן נדגשנו מקודם את הרש"י, שכשמדובר בבהמה תורה, יש סיכוי שהיא תקרב את הולד בחזרה. ולכן מותר הפעולות האלו. מיילדין את האישה, מכתי, תנא לי מיילדין את האישה וקוראים לה חכמה ממקום למקום. כך כבר כתוב במשנה. ומחללין עליה את השבת לתויי מים. מה זה בא לרבות? אנחנו ראינו את הדברים האלו בתחילת משנתנו. אז אם אתה אומר כבר שמיילדין את האישה, קוראים לה חכם ממקום למקום, אז זה כבר אומר לנו שאתה יכול לחליל על עבור היולדת את השבת. אז מה בא הפסקה הזאת ומחלין על את השבת? לרבות, לתויי מים. תשובה, לתויי הדתן רבן. זה בא לרבות את הפעולות הבאות. אם הייתה צריכה לנר, חברתה מדלקת לה את הנר. ואם הייתה צריכה לשמן, חברתה מביאה לה שמן ביד. היא מביאה את השמן דרך רשות הרבים. מה זה ביד? החברה הזאת היא תסוך שמן על ידה, כלומר לא בכלי, וכפי שרש"י מציין, כמה דאפשר משנים, אנחנו עושים בשינוי כמה שיותר, הרי אנחנו בל נשכח מדברים על שבת, חילול שבת, אתה מביא דברים דרך רשות הרבים, אז יש לשנות כמה שיותר. ואם ממשיך הגמרא, ואם אינו סיפק ביד, מביאה בסערה, את החברה היא תוסיף שמן לשערות ראשה, וכשהיא מגיעה ליולדת אז היא תמשוך משם את השמן מתוך שערות חברה, ואם אינו סיפק בשרה מביאה לה בכלי. אמר מור, אם הייתה צריכה לנר, חברתה מדלקת לה את הנר, פשיטה. אומר רשי, פשיטה דה פיקוח נפש דוחה שבת. אז אם זה נדרש, למה שלא? זה פיקוח נפש. לא, צריכה המקור שקראנו, שמלמדת על היתר הדלקת הנר, כי מדובר בסומה. זאת אומרת, לא, צריך, אני צריך, וזה לא פשיט, אני צריך את המקור הזה ללמד על יולדת שהיא סומה. מהו דתם, הקמת על אוכזיה, אסור, מאחר שאין לה חוש ריאה, אז היא, מה יועיל לה הנר? אז אם זה לא מועיל לה, אז שיהיה אסור. כמה שמלה ניתובי מיתווה דעתה, זה נותן לה תחושה טובה, יישוב הדעת, סברה, ואיך יישוב הדעת נרכש על ידי האישה הסומה, סברה, היא חושבת, היא סוברת כך, היא כמידי, אם יש איזושהי צורך, חזיה חברתה ועבדה לי. הדלקת הנר זה מועיל לי בסוף, כי אם המקום מואר ואני נדרש למשהו שאני אולי לא שמה לב, החברה שנמצאת במקום היא כן תראה עקב הדלקת הנר, וזה יועיל וזה יציל אותי. אם הייתה צריכה לשמן, וראינו שאם לא מספיק מה שהיא שחה בידה, היא תביא בשערה. איך מותר להביא בשערה? בכל זאת, תיפוק לה משום שחיתה. יש כאן לכאורה, יש כאן חילול שבת. אומר רש"י שתי שעות מהסוף, תיפוק לה משום שחיתה, למה לא הביאה לה בכלי? למה נמנענו לומר שתביא בכלי? שלא תחלל שבת בהוצאה משות היחיד ושות הרבים. החנמי, גם לפי העצה הזאת, מה הרווחת בעצה הזאת? החנמי הקמחללה בשחיתה, שהיא שמורידים את השמן מהשיער, זה לכאורה בעיה של שחיתה, זה גם חילול שבת, אז למה אנחנו מעדיפים את זה מהבאת שמן ישירות בכלי? הגמרא עונה, רבא ורב יוסף דאמר מתרבייהו, אין שחיתה בשיער, ממילא אין כאן בעיה של חילול שבת. הפעולה הזאת שהורדת שמן משיער לא כרוך בשחיתה. רב אשי, וכמובן ששחיתה היא אחת מהתולדות של איסור מלאכת שבת. רב אשי אמר, אפילו תימה יש שחיתה בשיער, מביאה לה בכלי דרך שערה. מה שהתנה הזכיר שיביא דרך שערה, הוא לא שיש להדיף שיער מכלי, לא, אלא יש כאן שילוב. היא תביא את את הכלי מלא שמן בשערה, זה לא מושכים את שערה או שסופגים את השער שלה בשמן, זה לא, אלא השמן נמצא בכלי וקושרים את הכלי בשערות החברה, וכמה זה אפשר לשניה משנינן. כפי שאמרנו מקודם, כשמדובר פה באיסור הוצאה, אם עושים אותו בשינוי, מה טוב. כל דבר שעושים במלאכת שבת בשינוי, זה מוריד אותו מאיסור דאורייתא לרמה שפחות חמור, נקרא לזה איסור דרבנן. וכאן כמובן אנחנו עושים פעולות אלו לצורך היולדת, שזה סיבה להקל. אבל בכל זאת, אם אפשר לעשות משהו על ידי שינוי, זה עדיף. אז הבאת כלי שקשור בתוך שעותיה, זה הבאה, הוצאה, דרך שינוי. עד כאן שיעורנו להיום.